רבנית ימי ממזרחי לפרשת שמות.
ברוכות הבאות, ובאמת שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת הקדוש אילן וייס, שרק השבוע עמדתי עם אשתו ששוחררה מהשבי וביתו ששוחררו מהשבי, שירי ונוגה, ועשינו הפרשת חלה. ברוכות הבאות. עשינו הפרשת חלה עם שירי ונוגה, יוצאות שבי אחרי 54 ימים, והתפללנו לשובו של אילן, והיום הודיעו שהוא נרצח בשבעה באוקטובר. אז שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו, לעילוי נשמת כל הטבוחים והטבוחות הקדושים והקדושות. אז אני כל כך שמחה לראות את קהילת הלומדות הזו שמתחילה איתי ביחד את חומש שמות, שנתחיל בשבת הזאת בעזרת השם, אתמול באוהל האבלים של משפחת לובר בבית אל. יהונתן לובר הלוחם האמיץ שנפל בזמן שהוא פשוט דחף מישהו ואמר לו, אני עם הנגב שלי, עם כלי הנשק היותר משוכלל משלך, אני אצא ראשון, וככה הוא נהרג. ואבא שלו, חגי לובר, סיפר בכאב אינסופי באמת, סיפר שהוא לימד גמרא, והיה לו שיעור מבחן כדי ללמד גמרא, וכשהוא חזר הוא אמר לו, מה עשית בשיעור? גמרא זה, בוא נגיד, יש חומר מעניין יותר לפעמים. איך אתה מלמד בחורים גמרא? אז הוא אמר, התחלתי את השיעור עם משהו חסידי. כתבתי על הלוח, מה השם אלוקיך דורש מאימך? מה לדעתכם הדבר שאלוקים הכי רוצה מאיתנו בעולם? וכל תלמיד אמר משהו אחר, ואז הוא אמר, איך נדע מה הוא רוצה מאיתנו אם לא נלמד? יאללה, קדימה. בואו נלמד גמרא ונשמע מהדיבורים של הגמרא מה השם אלוקיך דורש מאימך. אנחנו כאילו לומדים על סיפור שהיה לפני מלא מלא שנים, עם ישראל שיורד למצרים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. אבל זה הסיפור שלנו, וזה מה השם אלוקיך דורש מאימך. בואו נראה איזה דרישות יש לפרשה המופלאה הזאת. אז קודם כל, אנחנו ביום של פטירת הרמב״ם, וכתוב על הרמב״ם, ממשה עד משה לא קם כמשה. בפרשת שמות משה רבנו נולד, השבוע, היום, הרמב״ם, ההוגה הגדול, נפטר. שני מנהיגי הענק, ממשה עד משה לא קם כמשה. מה ההבדל ביניהם? הרמב״ם החליט שהוא מורה נבוכים. הוא ידבר על האמונה, ברוכה הבאה, איזה חמודה. אתם רואים ככה מתלהבים שרואים רבנים? או כמו תך נכנסת, אוכלת, בתכן, איזה כיף לראות אותך. נשמה טובה, ברוכה הבאה. הרמב״ם החליט שהוא מורה נבוכים, הוא כותב את המורה נבוכים, הוא מתמודד עם שאלות מאוד גדולות באמונה מנהיג. ומשה, משה מורה הבוכים. מי שמע על מנהיג שההתגלות הראשונה שלו אי פעם כמנהיג היא בכי? ובתוך תיבה משה רבנו, בת פרעה שומרת נער עברי בוכה, והיא לוקחת אותו עם היד שלה, והנה נער בוכה, ותחמול עליו ותומר, מילדי העברים זה וי. מה זה המופע הזה? הרבה יותר מדהים להיות הפילוסוף המורה נבוכים מאשר משה רבנו מורה הבוכים. לא נכון, לא נכון, אומר ספר שמות. תבכי, איך אמרה לי יעל דורון, ההמלצה שלי לימים האלה, יעל דורון של חתונמי, היא הפסיכולוגית של אנשי התקשורת שנמצאים שם כל הזמן ככה בעזה וליד. והיא אומרת, המצווה כל יום זה לבכות. אם את לא מוציאה קצת, אם את לא תנקזי קצת, זה יהיה כל כך כבד, החדשות והפחד והדאגות. משה רבנו הוא מורה הבוכים. מה זה נבוכים? נבוכה זו אישה שיש לה מבוך בתוך הלב, והיא לא מראה כלום, והיא מתפקדת, ויש לה בפנים בכי מאוד מאוד גדול, והוא לא יוצא. זה היה בשבי במצרים. כתוב על השבויים במצרים, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מה הכוונה? אסור היה לדבר. סגר עליהם המדבר. כמו שכתוב ממש, כמו שסיפרו השבויים ששוחררו מעזה. אסור היה לבכות. אל תפקי, או שנשים אותך במנהרה, אמרו למי השם, אסור היה להתלונן, זה בטוח, צריך היה לדבר בלחש. חירות זאת יכולת לבכות, איך אני מקנה באלה שמסוגלות, ברוכות הבאות, איזה כיף שבאתם. איך אני מקנה באלה שמסוגלות לבכות, אופה! שוחררת כבר? את עוד משרתת? גיבורה שלנו. ברוכה הבאה. היכולת לבכות היא חירות. משה רבנו מורה הבוכים. תוציא, תוציא, איך אומר רבי נחמן מברסלב, השיעבוד הנורא ביותר הוא להתהלך בעולם אישה שתיקה, אישה מבוכה, אישה שכל המבוכים נמצאים לה כאן בתוך הלב. החירות הראשונה קוראים לה בפרשה, פרשת שמות, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. רבי נחמן מברסלב כותב שהקרך האנחה ממיתה מזל רע ומחיה מזל חדש. רק המעשה הזה של ככה, למה? מה זה הקרחץ לפי רבי נחמן? כתוב בפרשת שמות, התחלת הגאולה הייתה ויאנחו, כי עד אז הם עבדו, עשו את מכסת הלבנים הקבועה, פתאום קרחץ. מה זה? רבי נחמן כותב כל כך יפה, תוסף רוחם יגווע עון. לפני מוות, שלא נדע, שלא נדע, פתאום, הרבה אנשים מדווחים על התופעה הזו, הגוסס פתאום נוספת ברוח. פתאום הוא נורא מתאושש, פתאום כולם מקבלים תקווה, תוסף רוחם, הוא מקבל המון המון אוויר, ואז הוא מוציא את נשמתו. תוסף רוחם יגבעון. אומר רבי נחמן, בכל פעם שאת מוסיפה רוח, מה שהוא חולה גובע, מה שהוא שמציק לך בנפש נעלם, ומה שהוא חדש נולד. לכן בחיים, מוסיף רבי נחמן, אל תענחי על משהו טוב. אוי, הילדים האלה, אוי, אני לא יכולה יותר עם הזוגיות הזאת החונקת, כך אוהב אותי. זה כל כך קשה. אל תאנחי על דברים טובים, ותוציאי הנחה מפה, מהרחם, על דברים שקשה לך איתם נורא. וההנחה הזו מסיימת את הכל. והשלב השלישי, ויצעקו אל השם מן העבודה, צעקה. זו חירות. איך אמרה לי אחת השבויות שהשתחררו, אני הולכת בבית וצועקת! וצועקת להרים, וצועקת לים, וסוף סוף הכל הזה חופשי. אז פרשת שמות היא פרשת החירות, והיא מתחילה את התקופה שקוראים לה שובבים. מה זה שובבים? זה פרשות בראשי תיבות, שמות, פארה, בו, בשלח, יתרו, משפטי. השנה גם שובבים, תת תרומה תצווה, כי זו שנה מעוברת. ומה זה שובבים? למילה שובבים לחזל יש בראשי תיבות גם משמעות. שובבים זה לא רק שמות והרה בו, זה גם שבויים ששווים. זאת המשמעות של שובבים, ככה רמב״ם כותב. ומה זאת אומרת? אנחנו יורדים למצרים, הופכים להיות שבויים של האנשים הכי סדיסטים בעולם. בנות, זה לא כתוב, את לא תראי את זה בפרשת שמות. בשבוע הבא, כשנלמד על המכות, חזל אומרים שמהמכות שהם קיבלו, אנחנו לומדים איזה סדיסטים הם היו. מכת דם, כשאישה הייתה במצבים מסוימים, הם נהנו לראות אותה ככה, בלי לתת לה להתרחץ, בלי לתת לה ציוד שהיא צריכה. על כן הביא עליהם הקדוש ברוך הוא מכת דם, צפרדע, קולות, 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 כי לא יושו להם להשמיע קול במצרים. אל תצייצו, תעשו את העבודה שלכם בשקט. קינים אסרו עליהם להתרחץ ולהתקלח, חושך. הם מדווחים שהם לא ראו אור יום, ימים על ימים, 50 ומשהו ימים, ועכשיו 80 ומשהו ימים, גם כשמעבירים אותם ממקום למקום, זה קורה בחושך. האיום, הכל הזמני, כל שנייה שיגעו בך, שיפגעו בך, שיאנסו חלילה, כי את פתאום חפץ. האיום שמה זה יקרה, אמרה לי מישהי, היה יותר נורא אפילו בעיניי מזה שיקרה כבר וזהו. הפחד הנורא הזה, זאת הייתה מצרים. כששרה יורדת למצרים, פרעו מיד חומד אותה, רבקה יורדת למצרים, מיד הוא חומד אותה. מקום כל כך מלא פחד נורא, המקום הכי סדיסטי בעולם. מה הסכנה? כשאת נמצאת במקום של סדיזם, במקום של רוע, הסכנה היא הכי גדולה. ואני מדברת על היום ועכשיו, וזאת הרפואה של ימי השובבים, של שבויים ששווים בסוף הביתה. הסכנה הכי גדולה היא שהעבדות הופכת לשיעבוד. מה ההבדל בין עבדות לבין שיעבוד? בעבדות אני עדיין מישהי עם זהות. היא מעבידה אותי, היא השובה שלי, ואני טובה. שיעבוד זה ללכת לאיבוד וכבר לא להכיר אותך. ולכן, כך כותב הרב יונתן זקס, ימי השובבים הם ימים לגמילה מהתמכרויות. כי התמכרות היא כשאת כבר לא מכירה אותך, את כבר נכנסת לתוך התפקיד, את לא זוכרת אם את טובה או רעה. אתמול התרגשתי מאוד בשבעה של יונתן לובר, ישבה אשתו היפהפייה והצעירה של התינוק בן 10 חודשים ובטן גדולה. ואני בכל שבעה שאני הולכת, אני שואלת, תגידי, מה הוא היה אומר לך עכשיו? ומידה מסוימת זה פתאום מנחיח אותו, זה איזשהו ציווי. והיו הרבה מאוד אנשים, ואני שואלת אותה, מה הוא היה אומר לך עכשיו? שותקת, 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 ואני כבר אומרת, די, ימים הדלגי, לא נעים, ומשהו בי אמר לי, תעצרי שנייה, תחכי לה, מה הוא היה אומר לך עכשיו? ואז היא אמרה, במבט כזה, בעיניים מלאות דמעות, שאני טובה. וידעתי שהאישה הזאת בעזרת השם תלד לשלום, ותקום על רגליה, ותלמד שוב ללכת מחדש פסיעה אחרי פסיעה, כי הרוע האיום והנורא שפגשה ילדה קטנה כזאת בחייה, עלול כל כך מהר להגיד לה, גם כדוסית כי אנחנו כאלה, וגם כאישה כי אנחנו כאלה, קרה לי רע בגלל שאני רעה. וכשהיא אמרה, הוא היה אומר לי שאני טובה. הבנתי פתאום כמה טוב הוא היה, וכמה טוב בעזרת השם עוד יהיה לה. אחותו המתוקה סיפרה לי, יונתן לובר היה מאוד מאוד דוס, מאוד צדיק. הוא היה שומר נגיעה מפלאפון עם וואטסאפ. אין וואטסאפים. היה כותב רק ככה ב-SMS'ים. והיא אומרת, אחותו, תמיד הוא היה צוחק עלינו על הלק ג'ל ועל העגילים. ולאשתו המתוקה היה נזם, יש, ככה באף, ביצהר. הם גרים חמודים ומתוקים. והיא אומרת שפעם אחת זה עבד לה, ואז הוא הלך וקנה לה שלושה, ואמר לה, תבחרי, איזה את רוצה. כי טוב הוא, איזה טוב, איזה מתוק. היא זכרה שהיא טובה. קשה מאוד לזכור שאת טובה. קשה מאוד לא להתמכר לדברים רעים, מפני שאת משועבדת כבר, ואת לא יודעת לצאת מהדבר הרע הזה שפגש אותך. מצרים זה ההתמכרויות, השובבים זה שווים מהשבי של השיעבוד הפנימי, וגם בעזרת השם מהשבי של עזה, אנחנו נראה אותם פה בקרוב, בעזרת השם, בריאים ושלמים, אבל אני רוצה שתשוב רוחם החירותית. אני רוצה שהם יגמלו מהכדורים שהם מספרים שנותנים להם. ואם נדבר עלינו, אני רוצה אותך גמולה. תנו לי לקרוא לכם את המילים האחרונות שאמר הבעל שם טוב בחיים שלו לפני שהוא מת. והתמכרתם שם לאויביכם. והשיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. תשמעו מה אומר הבעל שם טוב הפלאי על התמכרות. והתמכרתם שם בליבך, לאויביך שהוא אתה. שתחשוב בכל עת בלב נשבר, ותחשוד אותך שאתה נמסר ומחור לאויביך, לעבדים ולשפחות. וכל זה תחשוב בליבך, כי לא נאמר ונמכרתם, אלא והתמכרתם. ואז הוא מביא את הזוהר הקדוש הנהדר. בלבבכון, אני קוראת בארמית, ואני בעזרת השם אתרגם. בלבבכון תחשבון דעתון זבינין. בלב שלכם אתם תחשבו שאתם חפץ למחירה. דזבין אבא ביטרזו זכה עד גדיה. בלבבכן תחשבון שאתם זבינין, זאת אומרת מוצרים, אבל רוח הקודש צועקת. והתמכרתם שם לעבדים, ורוח הקודש צועקת, ואין קונה. את לא מוצר. לית מנדה יכול לשליטה עלייך הוא. אף אחד לא יכול לשלוט בחממי, גם לא בעזה, גם לא מתחת לאדמה. ואני שוב אומרת לכם את איריס חיים הנהדרת, שאימא שלי אותם חיים שנורא בשוגג על ידי כוחותינו, שאמרה לי, אני לא שמה את זה, הלב שלנו שבוי בעזה, כי לב לא יכול להיות שבוי, רק גוף יכול להיות שבוי. אנחנו אנשים של חירות. אנחנו אנשים של בחירה, וימי השובבים הם שיבה משבי השיעבוד העצמי. זאת לא עבדות שאני זוכרת שאני טובה והסיטואציה רעה. אני כבר לא מזהה מי הטובים, מי הרעים, מאבדת את נקודת הבחירה. בנות שלי, השבוע שזה השבוע הראשון של ימי השובבים. נולדים, נפטרים, גדולי המחשבה היהודית שהעמידו במרכז משנתם את הבחירה. אישה, את בחירה. אישה, את חירות. אף אחד לא יכול לשלוט בנפשך חוץ ממך. אף אחד. יעשו מה שיעשו חלילה לגוף שלך, הנשמה שלך. אף מעל כל זה. הענקים שאני מדברת עליהם זה קודם כל הרמב״ם, שאומר שאדם חופשי לבחור בסיטואציה הכי כפויה בעולם. אפשר עדיין לבחור לעשות ככה או ככה. הרב דסלר, שהפטירה שלו השבוע ביום רביעי בערב וביום חמישי, והוא מדבר בקונטרס הבחירה שלו, שבכל פעם שאת מתגברת על משהו, הוא שלך, הוא בכיס שלך, נקודת הבחירה שלך עכשיו עולה. אי אפשר לא לבחור. עד סוף החיים את בוחרת בין זה לזה, בין זה לזה. זה לא נגמר. יש נשים שמתענות בזה, אני לא יכולה להגליד, אני לא יכולה בזה. בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, הפטירה שלו ביום רביעי בערב, ביום חמישי כ"ד בטבת, כן, כן, החבדניקים חוגגים. א', את חי באלול, שזה הלידה שלו, ב', את יוטט בכסלב, שהוא יצא מבית הסוהר, ג', את כ"ד בטבת, שהוא נפטר. זאת ההילולה, האמיתית. חסיד הבחירה, חסיד הבחירה, ילדה קומי בבוקר ותבחרי, ותפסיקי להגיד שיו, איך אני עצובה שזה לא עבד לי, שנפלתי עוד פעם, לא שמרתי נגיעה, דיברתי לשון הרע, לא הייתי צנועה. תשמעו מה הוא אומר על הדברים האלה, הגאון הזה, והוא כותב, רגע אחד, רגע, אם אני זוכרת טוב, זה פרק כ"ז, כן. ועד רבה, העצבות שנפלת, כן. מישהי כאן חנתה עם דאצ'יה? מי באוטו? בעלך? תפני אותו. שייכנס! שים חצאית וייכנס. אז מי שנופלת ואומרת, יו, נפלתי, מה עשיתי? אז אל תאמיני לעצבות הזאת כל כך, מפני שהיא מאפשרת. היא בעצם אומרת, אני בלי שליטה, אני גם ככה התלכלכתי, אז אני יכולה להתלכלך עוד. הוא כותב, עד רבה, העצבות היא מגסות הרוח שאינו מכיר מקומו, ולכן ידע לבבו שאינו במדרגת צדיק, שנכון, לצדיקים בוודאי אין נופלים להם שטות כאלו, אבל אם היה מכיר את מקומו שהוא רחוק מאוד ממדרגת צדיק, והלוואי היה בינוני ולא רשע כל ימיו אפילו שעה אחת, זאת עבודת הבינונים, לכבוש היצר. יאללה, נפל, תנסי עוד פעם, את לא כזאת צדיקה. איך היה תמיד הרב אורי זוהר אומר, כשהיו באים אליו ואומרים לו, הרב, נפלתי, אז הוא היה אומר, מאיפה נפל? בסדר, יאללה, כולנו נופלים, קומי. בנות, הבחירה היומיומית היא תרופה להתמכרות. למה? כי זה הדבר היחיד שאת לא מתמכרת אליו. כי בחירה זה כל יום מחדש. זה דבר שאת כל הזמן צריכה לעשות מחדש, כמו כביסה. איך אני אוהבת שבשבוע הזה משתחלת לתוך לוח השנה של האשכנזים, הכי הכי הכי, שיכתבו את בעל התניא, יכתבו את הרמב״ם, יכתבו את הרב דסלר, ויכתבו את הכובסת. יום הפטירה של הכובסת, שאלפים מאות עולים לקברה בירושלים. זה יום רביעי בערב וחמישי, כף דלת בטבת. מי הייתה האישה המהממת הזאת? קראו לה מרים בת ממה מזרחי. כמעט, כמעט. כמעט, חבל, הייתי יודעת לחבס, אבל לא, זה לא. מי זאת הייתה האישה הסגולית הזאת? חז"ל מספרים על אישה שעלתה מפרס, והאיש שלה נפטר, ואין לה ילדים. במקרה כזה, אח של הנפטר צריך לייבם אותה כדי שהיא תהיה משוחררת להתחתן עם כל אדם, אבל אח של בעלה התאסלם. אז אין מי שייבם אותה, והיא עגונה. היא לא יכולה להתחתן עד סוף חייה. היא עולה לארץ והיא כובסת, אבל היא כובסת סטייליסטית, היא כובסת אצל הרב אלישיב, אצל הרבי מזוויל, ויום אחד הוא רואה אותה מכבסת בגדים של תינוק, ובוכה ובוכה ובוכה. למה? כי כביסה של אישה זו נפשה. כמה הייתי רוצה, איך אמרה לי איזה מישהי, להמשיך ולחבס את המדים שלו. רק את זה, כמה הייתי מקטרת. עכשיו מה לא הייתי נותנת? כמה הייתי רוצה בכביסה המשעממת שלי חולצה גברית. מכנסיים של איש. תמיד הבגדים שלי האלה, תמיד הכל כך קאז'ואל. איך הייתי רוצה לחבס איזה סמלה ליציאה, סמלה לדייט, סמלה חגיגית. הכביסה היא מקום מאוד מאוד סמלי בחיים של אישה, במה שהיא מכילה ובמה שלא. איך אני תמיד אומרת על ילדים שהכיף זה לחבס חולצות עם צבעים ולדעת שציירת היום, ולחבס כתמי אוכל ולדעת שאכלת היום, ולחבס בגדים מאוד יפים שקנית לך בת מתבגרת שלי כדי שאני אדע שאת אוהבת אותך, ולא לובשת אוהלים שמכחישים את הגוף שלך ואת הנשיות שלך. וכמה אני אוהבת לחבס בגדים שאני שונאת שאת לובשת כדי לגלות כמה אני אוהבת אותך על אף הבגדים האלה שעושים לי כל כך רע. וזה דרך אגב היה המבחן של רחל לרבי עקיבא כשהיא לבושת סמרטוטי, והיא אומרת בואו נבדוק אותו האם הוא יקבל אותי ככה מסמורטטת. כביסה זה היכולת לקום בבוקר ולהגיד יש כתמים קשים בעולם, אני לא מתמכרת ללכלוך, ובכל בוקר אני אקח את החיים האלה ואחבס ואתלה עיניים למרום, ואחבס ואתלה עיניים למרום. שובבים לפי חז"ל זה ימי כביסה לכתמים הכי קשים בעולם, שנקראים בשפה החסידית פגם הברית. פגמי הברית נמחקים בימי השובבים. מה זה פגם הברית? אנחנו רגילות לחשיבה גברית לגבי פגם הברית, שאומרת כל מיני אבונות של חוסר צניעות, של מחשבות לא צנועות, של נגיעות לא צנועות, של לא יודעת מה, צפיות לא צנועות. לא נכון. החשיבה הזאת היא פגם הברית, והחשיבה הזאת היא אנוכית ואיומה. כי פגם הברית זה לא נפלתי או לא נפלתי, נגעתי או לא נגעתי. פגם הברית זאת החשיבה הענקית שהייתה לנשים במצרים. אני לא מוכנה שהאהבה תתחלל אצלי. אני לא מוכנה שהמושג אהבה יתלכלך לי. אז יש אנשים שלא רוצים בכלל מגע, כי אנחנו נמצאים במצרים, כי התנאים פה נורא נורא קשים, אני הולכת והופכת נזירה ימימה, אני לא צריכה כלום, אני לא צריכה בן זוג, ואני לא צריכה חתונה, ואני לא צריכה נגיעה, ואני הולכת להתחתן עם אלוהי, כמו שאומר סילבסטר. וככה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היה עמרם. עמרם נשוי במצרים ליוכבד, והוא רואה שבמצרים הורגים את התינוקות ושמים אותם ביאור, והוא אומר, אוקיי, אי אפשר לתחזק במציאות כזאת שרוצחת ילדים, אי אפשר לתחזק זוגיות, אי אפשר לתחזק קשר זוגי, אני פורש ממך, הוא מתגרש מיוכבד, ואחריו כולם, עמדו כל הגברים וגרשו נשיהם. למה צריך פיתוי? למה צריך קרבה זוגית בכלל? למה צריך להביא ילדים לעולם כזה מאיים ונורא, שבו מתעללים בתינוקות? פרעה היה מתעלל בתינוקות ממש כמו הנוח'בה, הוא אבי הנוח'בה, פרעה, באמת, היה, לא רוצה לומר אפילו, עושה אותם לבנים בפירמידות, בערי המסכנות, כמו שקוראים להם. אז אמרם פורש מהאישה לגמרי. ואני תמיד אומרת לכם שתיקון הברית שמדבר עליו כל כך הרבה רבי נחמן, שזה היציאה משעבודים מאוד קשים, יש הרבה מאוד אנשים בטח בתקופות כאלה, בטח בחורף כשהגוף כל כך צריך מגע וליטוף וחיבוק, והתמכרתם שם, זה נורא קל הנפילות האלה. אני תמיד אומרת שהתיקון של עמרם שאומר אוקיי, אין נשים, אין גברים, אני פורש לגמרי. התיקון שלו זה מי שקוראים לו בגמרא רב עמרם חסידה. ורב עמרם חסידה היה חסיד מאוד גדול, פרוש מאוד גדול. הסיפור שלו רלוונטי מאי פעם. חז"ל מספרים בגמרא שהייתה מלחמה. ונלקחו המון שבויות במלחמה הזאת. ולא ידעו איפה לשים את השבויות היפהפיות כדי שלא יגעו בהם. ושמו אותם בעליית הגג של רבי עמרם חסידה, כי הוא לא ייגע באישה. בטח שלא בשבויה שלא יכולה להגן על עצמה. מה הם עשו? שמו את השבויות בעליית הגג, העלו אותן עם סולם שרק 10 אנשים יכולים להרים, הסירו את הסולם ואמרו לרב עמרם חסידה, לילה טוב. בלילה נופלת קרן ירח על פניה של שבויה יפהפייה ישנה, ורב עמרם חסידה לא יכול להתגבר על יצרו, ולבד הוא מרים סולם. שרק 10 אנשים יכולים להרים. הוא עולה למעלה אל השבויות, אבל באמצע הסולם הוא צועק, אש, אש בבית של עמרם, נורא דבי עמרם, נורא דבי עמרם. כל התלמידים שלו מגיעים עם מטפים, אומרים לו, איפה אש? הוא אומר, לא, לא, אני פשוט כמעט. והם אומרים לו, רבנו, כי ספתנו, איזה חשומה, איזה פדיחה, עשית לנו. ואז הוא נושא דרשה על הסולם, כל השבויות המבועתות, והוא אומר, מוטב שאתבייש שעה אחת בעולם הזה, ולא אתבייש בעולם הבא. ופתאום, אנשים רואים, אחרי שהוא צעק אש אש, העמוד של אש ענק יוצא מהבית של רבי עמרם, ורבי עמרם צועק לו, אני בשר, ואתה אש, ואני עדיף ממך. אנתה נורה, ואנה בישרה, ואנה עדיף ממך. מה הוא בעצם אומר? מה השיעור הענק של רבי עמרם חסידה? מה זה ברית? על מה אנחנו נלחמות בימי השובבים, שזה השיבה מכל השבי שאת יכולה לחשוב עליו, מכל השעבודים וההתמכרויות. על מה אנחנו נלחמות? כולם אומרים, הוא פחד לחטוא, בסוף הוא לא חטא. לא טומטמים. זה לא השיעור. מישהו מכם חשב עליה? מישהו מכם חשב על השבויה הזאת, נכון? שייכת לאויב? אבל היא פה מבוהלת, רחוקה מהבית, ומישהו יכול לעשות בה כרצונו, אתם יודעים מה זה יעולל לחשיבה הזוגית שלכם. אתם יודעים איך אישה פתאום תהפוך אתכם, תהפוך אצלכם בראש לחפץ אחרי שתצפו בדברים הממקרים האלה. זה בכלל לא עניין שלך, הברית. זה לא. זה עניין זוגי שהאהבה לא תתחלל לך בלב ושאת לא תתחללי לך בלב, ונורא קל ליפול פתאום בנגיעה בגלל הבדידות, בגלל שגם ככה כבר כלום לא יצא לי טוב. אבל אז מה יקרה? לא לך. מה יקרה לזוגיות שלך? מה יקרה לעם ישראל? בנות ברית, זה לא אני. ברית זה עם. אנחנו דואגים לעם הזה, לא לעצמנו. דוסים, תפסיקו לחשוב שעבירות ומצוות זה נפלתי או לא נפלתי. הרב סולובייצ'יק הנהדר היה קורא לזה האישיות הדתית הגסה. האישיות הדתית הגסה הייתה בעיניו איוב. איוב שהיה כזה צדיק וכל יום הקריב קורבנות, ובסוף כל הילדים שלו מתים, שלא נדע, והוא עובר ייסורים. איוב, והלכו בניו הצדיקים, ועשו משתה בית איש יומו, ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם, והיה כי הקיפו ימי המשתה, וישלח איוב ויקדשם, והעלה עולות כמספר כולם. איזה צדיק, ואיזה ילדים צדיקים. האם הברית שלכם עם אנשים אחרים ממכם נשמרת? קטע זה מתאר משפחה סגורה, אנוכית ומרוכזת בעצמה. קיום קהילתי היה זר להם. הם לא הכירו את מעשה הנתינה והוויתור. איוב, הצדיק. הם חיו בתוך תחומם שלהם, רחוקים מאחרים, מתבודדים, משתדלים להתגבר כל הזמן על היצר הרע של עצמם. התמכרות היא לא שלך. היא סוחבת אחרייך לבור. משפחה שמתה עלייך. בן זוג שעוד יגיע בעזרת השם. את לא לבד בעולם. ברית זה מושג ענק, זה מושג של עם. בסיום הסיפור נאמר לנו כי מהזעזוע האדיר שבו נענש באופן כה חסר רחמים, מתגלה איוב חדש. איוב שיוצא מהשבי. איך זה כתוב? והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. הדרך היחידה שלא להיות אישיות דתית גסה זה לא להפסיק להתפלל על חיילים, ולא להפסיק להתפלל על שבויים ועל חטופים, ולא להפסיק להתפלל על פצועים, ולהושיט יד איפה שאת רק יכולה, ולהוריד את הדרגות שלך של דוסית, כמו משה רבנו היה נסיך מצרים, היה פושט דרגון שלו, יוצא ונושא איתם בעבודת פרך ואומר להם, אחי, מי ייתן מותי תחתיכם. השבוע הייתי בבית של שי שימריז, שהוא בן דוד של אלון שימריז, שנורא בטעות על ידי כוחותינו, והוא מפקד גדול שנפל בזמן שהוא באמת עשה דברים שאפילו אסור לספר. ואימא שלו, המתוקה והצדיקה, מספרת לי שהוא היה כזה מדהים. ויום אחד הוא חזר הביתה, והיה לו כאן את של דובדבן, וכאן סיכה, וכאן איזה אות הצטיינות. ומישהו הסתכל ואמר לו, בונה, זה וזה וזה. היא אומרת, מאותו יום, הוא היה חוזר הביתה בלי כלום. והיא אומרת לו, שי, איפה? מה? והוא היה אומר לה, אמא, שמתי לב שזה גורם לי למרחק מהחיילים שלי. לא רוצה לשים את זה עליי. רק כדי להיות חלק מהם, ושהם ירגישו חלק ממני. איזה אנשים יש בעם הזה? שמירת הברית, זאת החשיבה הזאת שהיו לנשים במצרים. לא מחורות לפרידה, כי אין להם איש. וגם כשהוא חוזר הביתה מהמילואים שלו, ממכסת הלבנים היומית שלו, רק הגוף שלו חוזר. הוא לא נמצא איתי בכלל ימימה. הוא לא מדבר איתי, אני לא מרגישה בכלל שהוא קיים או מחובר לבנות. הגוף שלו פה והראש שלו בעזה. כאלה גברים מקבלות הנשים במצרים. ושתדעו לכם, הנשים האלה שקוראים להם הנשים הצובעות, הם האימהות של הצבא שלנו עד היום. כי אלה נשים עם חירות. מהממת במצב נטול חירות. בואו נקרא את ההלכה הזאת, שנורא נורא נורא אוהבים לצטט של הרמב״ם, שהיום יום הפטירה שלו. אתם קרבים היום למלחמה. אל ירח לבבכם, אל תיראו, אל תחפזון ואל תארצו. והוא, כותב הרמב״ם, על ידי הסך הדעת, שלא יחשוב לא באשתו, ולא בבניו, וימחה זיכרונה מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה, ומבהיל עצמו, עובר בלא תעשה. קשוח. זאת אומרת, אתה צריך ללכת מודרך בברית שבינך לבין העם הזה, אני הולך עכשיו בשביל עם ישראל, אל תחשוב על האישה שלך, אל תחשוב על הילדים שלך, אל תחשוב איזה מין ציווי זה. וכותב האדמור הצמח צדק, לכאורה זה פלאי, מה יעשה אדם אם מכל מקום ליבו הומה עליו, הוא מפחד בראותו דמי דם. מלחמה, וידוע שכל המצוות אינן אלא בדבר שיש לאדם בחירה לעשותו או להימנע מלעשותו. הרמב״ם, אתה חסיד הבחירה, אבל יש דברים שאין בהם בחירה, כמו פחד, כמו מחשבות, אז מה אלא? העניין הוא שיש לכל אדם שלושה לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה. והם העיקר בהנהגת האדם, ובהם הבחירה והרשות נתונה לחשוב ולדבר ולעשות כרצונו במוחו. הלב שלנו לא שבוי בעזה, רק הגוף. ואם מפחד בליבו, יוכל לסלק המחשבה על ידי שלושת אלה, זה כתוב בספר התניא בפרק י' ד', למי שרוצה לקרוא בבית, מחשבה, דיבור, מעשה. כשאני לא רוצה ליפול, כשאני לא רוצה לאבד את יכולת הבחירה שלי ולהתמכר למחשבות עצובות ולמחשבות רעות, מחשבה, דיבור, מעשה. מחשבות טובות, איי, 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 איי. מה זה? אומר רבי נחמן, את לא יכולה לחשוב על שני דברים בבת אחת. מיד תחשבי על מה? השמלה שאת רוצה לקנות בסייל. פנים של רבנית שאת נורא מעריכה. לא יודעת מה. פנים של תינוק. מיד, 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 תסיחי את המחשבה. דיבור. את הולכת לקרוא איזה פרק תהילים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב, איש וביתו באו. סופי תיבות, אומר רבי נחמן, תהילים תשובה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו. תהילים תשובה, זה סופי המילים. קחי פרק תהילים, דוד המלך הלוחם התעקש להרגיש במהלך המלחמה, לא להתמכר, לא לחשוב. מחשבה, דיבור, מעשה. את עושה. מה את עושה? מה עשו נשי ישראל במצרים? האימהות של כל הצבא הזה, הן השתמשו במראות הצובעות. מה זה מראות צובעות, הנשים הגיבורות האלה? הן יורדות לשדה, האיש שלהם לא רוצה בהם, הוא לא רוצה משפחה, הוא עכשיו עסוק במשימה הזאת שהוא משועבד אליה, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. פרעו זה ההפרעה במשפחה, והוא גאון הבן אדם הזה, והוא אומר תכבד העבודה האנשים ואל ישעו, שלא תהיה לו שעה אחת שבה הוא פשוט יושב מולה ויביט בה ויקדיש לה זמן. וככה כל המשפחות ייפרעו ויתפרקו ויופרעו. זמן השובבים זה זמן של משפחה בהפרעה. מה הן עושות? המון 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 זמן, כמו השבועיות בעזה, 54 ימים, כך היא סיפרה השבוע, היא לא ראתה את עצמה במראה. 54 ימים. ובנות ישראל אומרות ככה, מה זה ברית? מה זה שמירת הברית? עד שאני לא אדע מי אני, אני לא אוכל לברוא קשר נכון עם איש, ואני לא אדע להגיד לא לקשר לא נכון. רק כשאני יודעת מי אנוכי, כמו שכתוב בפרשה, יש לי אפשרות לברוא קשר. עכשיו תקשיבו, אני גם לוקה בזה. המון פעמים כשאני מדברת לציבור לא דתי, אני הופכת להיות דתייה מחמד. זאת אומרת, זאת אישה שמכילה את כולה, ואת כל הדעות ואת כל המהויות. אבל ברית זה תמיד משהו חתוך, זה משהו חסר, זה משהו שהוא יודע שהוא כן זה, אבל לא זה. החברה של היום, הפרוגרסיבית, שאנחנו נושמים אותה וחיים אותה, ולפעמים מאוד מאוד אוהבים אותה גם, אני מדברת על עצמי, מכילה, מחולת השפעה ענקית. אז את הכל. אז איך תתחברי למישהו? כי את באמת הכל. את לא חסרה. איך אפשר לדעת? מי אני? אני לא רוצה לראות עצמי במראה, אני הייתי אישה כזאת יפה ימימה. זה מה שאומרות הנשים בשבי במצרים. יו יו, לא רוצה להביט בעצמי, אני חייבת. כדי לברוק קשר עם מישהו אחר, אני צריכה לדעת מי אני, מי הוא, ובעיקר מי אתה. בנות, לפני הנפילה הגדולה לשבי במצרים, משה רבנו ישאל, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? אני אדם מטושטש זהות. גדלתי כנסיך אצל בת פרעה. אני יודע שאני יהודי כי היא מצאה אותי ביאור. כשבנות יתרו מספרות עליי לאבא, הן אומרות איש מצרי הצילנו מיד הרועים. אני בכלל גרתי מרבית חיי במדיין, אז אולי אני מדייני. מי אנוכי כי אלך אל פרעה? וסליחה שאני שואל, מי אתה? כי יאמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם? אני לא יודע מה ההגדרה שלך, אלוהים. האם אתה נמצא בכלל בעולם? איך אתה מאפשר כזה סבל? בשבוע הבא נדבר רק על זה, על השאלה האיומה שחותמת את הפרשה. למה הרעות על העם הזה והצל לא הצלת? איך קוראים לך? אם הם ישאלו אותי מי זה, תגיד להם, אומר השם, קוראים לי אהיה. אהיה שלחני עליכם, כי אהיה אימך. אני איתכם, אפילו לפעמים כשנראה שאני כל כך רחוק. אנחנו מקבלות הגדרה עצמית, אנחנו יכולות לשמור על ברית עם מישהו אחר. מי אני? נשי מצרים. הולכות לאתרי הבנייה במצרים, כשהוא מנסה לטשטש גברים ונשים, הוא שם עבודות של גברים על נשים, עבודות של נשים על גברים. כן, יש דבר כזה. מה, אנחנו לא עושים היום הכל, כולם? עוד לא, גברים עוד לא יולדים. זה הדבר שבינתיים עוד נשאר רק לנו. הוא מערבב את הכל, נשים יורדות לאתרי עבודת הפרך ולוקחות נחושת ורוקעות בבכי ולאט, כי היא לא רוצה באמת לראות את עצמה, רוקעות מראות. קוראים לזה מראות הצובעות. והיא רואה אישה. זה לא אני, זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם לא כאן ולא תוכלו לשוב. אז איך זה קורה שהאישה צומחת שוב? מאיפה יש לנשים את כוח הקימה, את כוח הקמה של החיטה? מה הן עושות? הן מתאפרות. השבוע היה לי כנס של עשרות נשים הרות שהאיש שלהן נהרג בעזה. וכששואלים אותי, מי מאיך יש לך כוח? מהן, מהן. אז יש שם ביפה כזה, כל אחת ממלאת את הצלחת שלה, באמת עשו להן כזה הפנינג משמח. ומישהי אמרה לי שמה, אני לא מתאפרת יותר ימימה. משום מה, אני תמיד מעוררת את בלוטות הנקיפות מצפון של הגינדור. תדעי לך, אני לא מתאפרת יותר. מאז שהוא נהרג, אני לא מתאפרת. אמרתי, תתאפרי, בשבת תתאפרי. ותגידי שזה בשבילו. ואז המשכתי וניגשה אליי איזה מישהי אחרת, גם אלמנה הרבה, והיא אמרה לי, שמעתי אותה ו... אני סוף סוף מתאפרת כי הוא סנה שהייתי מתאפרת. תמתי לנשק אותן, את שתיהן, כי זאת בחירה. זאת בחירה משגעת. חז"ל מתארים איך הן היו רוקעות את הנחושת הזאת, ואז לוקחות אפר, אדמה אינדיאנית, ועושות אותו איפור, ויורדות לשדה ומכינות לו אוכל, אבל את לא מעניינת אותו, מאמי, הוא עכשיו במלחמה, זה לא מעניין אותו. והיא מכינה לו אוכל, והיא מתאפרת, והוא... פה חשדתי, הוא מבין שמשהו מוזר עומד להתרחש, ואז היא מוציאה את המראה. היא אומרת לו, תראה, תראה איך אני נראית, בשי עבוד, איזה מלכה, תראה אותך, תראה איזה עבד. והמילים האלה, כך כתוב בחז"ל, וואו, את צודקת, את מזכירה לי את הפער בין הנסיכים שהיינו פעם, לבין התקופה הכל כך קשה הזאת. ואז היא הרה, והיא יולדת ילד. בשביל מה? ימים הבחיית, בשביל מה? מי צריך ילדים? מי צריך ללדת חס ושלום, שלא נדע, בלי בעל. הסוד הנהדר, אני מגלה לכם אותו מידיעה. והשבת, אנחנו מברכים את ראש חודש. שבט. שבט זה שיהיו בשורות טובות. מה זה שבט? בשבט לא רואים עדיין כלום. אומר הרב שמשון רפאל הירש, הפטירה שלו הוא גם השבוע ביום ראשון הקרוב. כל בעלי המוסר הענקיים התנקזו לשבוע הזה. בנות, מה קורה? מתחת לאדמה, במנהרות, בחודש שבט, אימהות מתחת לאדמה מחבקות את הנבטים הקטנים שלהם. אבל נבט צריך אור, אז הן צוחקות ומאירות לו פנים. אבל נבט צריך חום, אז הן מחבקות אותו בשבי ושרות לו שירים ומספרות לו סיפורים. ואחת סיפרה שכשהיה לו חום גבוה, היא פשוט החזיקה אותו בברז שטפטף כאלה טפטופים קטנים. ככה, יום שלם מחזיקה את הנבט שהתקרר. ואז, לאימא נגמר הכוח. השבוע הייתי בשבעה, שלא עליכם, מה אני אעשה? סגנות, שמה עליכם את כל ה... ובא רב נורא גדול, עם כוונות נורא נורא נאצלות, והוא אמר לאימא, את יודעת למה זה קרה לך? כי לכם יש כוח. והיא אמרה לו, כבוד הרב, אתה טועה, אין לי כוח. לזה אין לי כוח. קוראים לזה ולא יכלה עוד הצפינו. הם היו כאלה גיבורות, מרים, הקטנה, הולכת לאבא שלה שהתגרש מאמא שלה, אמרם שהתגרש מיוחדת, אבא, תחזור לאמא מהר, פרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גוזר גם על הנקבות, מה אתה פורש מאמא לגמרי? הוא אומר לה, למה אני אחזור? ואז היא אומרת לו, יש לי נבואה עתידה אימי ללדת ילד שיושיע את ישראל. סתם, מאמרת, הוא אומר לה, טוב, בסדר, הוא חוזר לאשתו, והתינוק נולד, ובתיה בת פרעה מצילה אותו, והמילדות מצילות אותה, ונגמר הכוח, כי לאמא נגמר הכוח. תגידי, אני שואלת את השבויה שיצאה, מה קרה כשלא הלך יותר כוח? היא אומרת לי, תופעה מדהימה, פתאום היא זוחלת אליי, והיא מתקרבלת בי, והיא מתחילה להצחיק אותי ולשאול אותי מיליון שאלות. בנות, חודש שבט זה החודש שבו לאמא אדמה נגמר כל הכוח. וכשלאמא נגמר הכוח, לילדים פתאום יש כוח משום מקום. קוראת לזה זלדה, וזה השיר שאני רוצה ללמוד איתכן לקראת שבת מברכין שבט. גבעול רך כרחמים. כשלרחם של אמא כבר אין כוח, איך הם שאלו אותי, האלמנות ההרות, ימימה, איך יהיה לי כוח ללדת? לא יהיה לך. וברגע שהכי ייגמר לך כל הכוח, הוא יצא בצרכה כזאת ענקית ויזעזע את העולם. כשלאמא נגמר הכוח, זה תהליך כזה של פוטוסינתזה רוחני. אמא נגמר לה הכוח, פתאום הילדים, זה קורה לי עם הבנות שלי. באמת, שאני כל כך גיבורה תמיד וכל כך בסדר, כל כך מתקתקת, אני לא צריכה עזרה והכל מעולה, בטח, בואו בהמונכם. וכשאני פתאום בשבת יושבת, זה מעורר רחמים, כי האיפור כבר נגמר, והבית מדבקה, והילדים. ופתאום אני רואה אותן קמות, בואי נעזור לך, אמא. ופתאום הקטנות האלה שלא הרימו כפית בחיים. וואי, מאיפה הצבא הזה? תנו לי לקרוא לכם. ובגלל זה ללדת ילדים, בגלל זה. כי זה כל הזמן הפיוז'ן הזה. אמא גמורה, הילדה מקבלת כוחות, לא יודעת מאיפה. הילדה גמורה, אמא מקבלת כוחות של לביאה. אני אומרת לכם, זה משהו שבא לא יודע לעשות. כשאני גמורה, הוא נגמר גם. מה קרה? איך הוא דואג שהימימה שלו מתפורקת? הוא בכלל, ואז אני רואה אותו ככה, לא, הכל בסדר, חי עם השם יעדו. את חייבת הרי להיות החזקה. תנו לי לקרוא את מילותיה של זלדה. הפלאיות. ישן לו גרעין, שנת אבנים. ושעריו שגילף העליון, נעולים, נעולים, נעולים. מתחת לאדמה במנהרות החמאס יש נבט קטן, נעול, נעול, נעול. ואז לאמא נגמר הכוח. עת יפתח השערים גבעול רך כרחמים. עת יפתח השערים חוט חי שירק רק הוא ובן חורין. ויפליג לטוב שמשות אל סכנות הלבלוב. ישירו המלאכים בארמון על מוות, על מסתורין האזוז. ואני אלחש, תן לי לבכות בהיכל, לבכות בכל, לבכות עד מות. איך אמרה לי איזה אמא גמורה השבוע? איך היה לו כזה? הוא היה בסך הכל חלוש כל כך וצדיק כל כך ואיש ספר כל כך, וחיילים מגיעים ומספרים לי, ואני אומרת, זה הילד שלי? כשאני ישבתי כאן בוכה, מה לו ולעזה? הוא היה שמשון הגיבור. איך זה יכול להיות? כי כשלאמא נגמר הכוח, לילדים מתחיל כוח. וזה שיעור מדהים בחינוך ילדים, מדהים, מדהים. אחיזה גבעולית בפרי, לא לחנוק אותו, לא לשמוט אותו שינשור, גבעול כזה קטן, עם הקן, לא חונקת וגם לא מתרחקת, וכל כך גאה בך כשאתה מבשיל וגדל תחת התפוח עוררתיך, ילד שלי. בנות, השבוע הזה, לכל השבועות האלה שמגיעים אלינו לטובה, הם שבועות של גיבוש זהות. מי אנוכי? את לוקחת מראה, מביטה באישה הזאת ואומרת, אני טובה. מקבלת את הזהות שלך, ואז היא יכולה לכרות ברית עם מישהו אחר, ולדעת להגיד לא למישהו שלא מתאים לך, כי זהות זה גם להגיד, אני רוצה אותך בעל שלי, וזה גם להגיד, לא כנשים המצריות העבריות, אני לא כזאת, אני לא מוצר, אני לא מצרית, אני אישה של בחירה, בכל בוקר מחדש לקום ולבחור. יש כאן ספר של קרוב שלך, שי לירן, שאני כל כך אוהבת, והספר הזה הוא באור על ספר התניא של רבי שניאור זלמן מילדי, שהפטירה שלו מצוינת השבוע, כמו שאמרנו, והוא כותב, הרב אפרים ארנברג, אני כל כך אוהבת את זה. למה השם מערער לנו את הכל? למה הוא מחריב לנו הכל? בשביל ברית חדשה, ברית שנעריץ בה. סיפרה לי איזה מישהי, היא אמרה לי, ימימה, אני פשוט סיפור של כישלון. חשבתי עד היום שאני סיפור כישלון. הייתי נשואה פעמיים, התגרשתי פעמיים. יש לי ילדים מהראשון וילדים מהשני, ואני אומרת לעצמי, בוא נה, איזה נפל את. פעם אחת מלא, פעם שנייה לטעות בבחירה, להתחתן עם שני אפסים כאלה. היא אומרת, עכשיו, אחד מהם בדרום, אחד מהם בצפון, ואני אומרת, לא הייתי כזאת מטומטמת. הם פשוט אנשים מדהימים. התקופה הזאת גורמת לנו להעריץ אותם פתאום, גורמת לנו להעריץ את עצמנו. ימים לא ידעתי שאני חולה ככה עם הילדים ועם הבית ועם העבודה ולג'נגל, והוא לא נמצא, או שחלילה הוא פצוע. למדתי להעריץ את הילדים האלה, גבעול רך כרחמים. איך הוא עשה את זה? איך אמרה אמא של יותם? חיים, איזה מנהיג. אני מלמדת השבוע את משל יותם, שממש עליו, על המנהיג שאף אחד לא חושב, אתה תהיה מנהיג, ופתאום יואו, איזה כוחות יש לך. אנחנו לומדים להעריץ מגזרים שתאהבנו. לקרוא בעיתון הארץ, הדתיים לאומיים פשוט ראויים לסליחה מאיתנו. וואו, לראות שפתאום מעריכים את העשייה החרדית, לא מעריכים, ואני אומרת את זה ככה בשביל השלום, ואת הלימוד תורה ואת התפילות ואת התהילים שהם מתפללים, פתאום אנחנו מעריצים אחרים. כותב הרב ארנברג, תודעת האדם מסוגלת לקלוט תוכן חדש באמת, רק כאשר מתערערות ההנחות שהנפש תבועה בהן. אנחנו מכורים, היינו מכורים, כן רפורמה, לא רפורמה, כן ריקודים בגיטרי, בספר תורה לראות קודם, חשבנו שזאת חזות העולם. רעידת אדמה ענקית בשבעה באוקטובר באה והרעידה את כולנו. הנטייה הנפשית היא לתחזק קונספציות, מה שאנחנו קוראים לכם. כדי לפעול שינוי אמיתי אצל האדם, יש לרכך תחילה את המקיפים, זה כל הדברים האלה שאת שבויה בהם, ולפנות את דעתו מתחזוקת הקיים, כך יש סיכוי שהאדם יצליח לקלוט תוכן חדש באמת, בלי שיתורגם באופן מיידי אל קווי המתאר של המוכר והנוח. משהו חייב פתאום בום ענק, ילד פתאום של איך זה קרה לו, חלילה, פתאום זעזוע ענק, כדי שנלמד להבין משהו אחר. זאת המילה תניא. טניה היא קליפה, היא סוג של שבי. טניה זה שנינו, מכירה, מכירה, מכירה. לפעמים אני מתחילה איזה דבר תורה, אני רוצה להגיד עליו חידוש מהמם. ללדת בו חידוש מדהים, אבל כולם כך, כך, כך. לא, לא, רגע, רגע. זה משהו אחר, נכון, זה אותה פרשה, זה אותה תורה, אבל יש לי חידוש. עבדתי עליו קשה. עמלתי לא לחשוב עליו בשירותים. אתם לא יודעת איזה ניסיון גדול זה. באמת. ופתאום את עם הטניה, שנינו, שנינו, שמענו, שמענו. וכשהיא אומרת זה כזה חידוש, אני אומרת בוא נזה, וואו, וגם אין לי זיכרון, קראתי איזה טור נורא נורא יפה, ואז, ואמרתי, יא, זה ממש, איך זה יפה, ואז היא שלחה לי, אחרי שזה פורסם, זה שלך ותודה, תודה גם לך, הייתי צריכה להבין שזה כזה מבריק, ואני מתעדי לך שאת עשית עכשיו את כל הבלגן נורית העלונים, שאני לא מרשה לך. אל תפסיקו לאהוב. אל תפסיקו לאהוב. אל תפסיקו לתת. תגידו, מה פשר האהבה הזאת? איך החיילים ביחד? איך הם כולם? שמאלני, הימני, הקיבוצניק? מאיפה זה בא? אני אסיים במילים מכוננות, מהממות, של הרב אליהו דסלר. מכתב מאליהו. בנות, אפרופו מכתב. אמא אחת שלוחם סיפרה לי שהיא לא ראתה אותו 80 ולא יודעת כמה יום. ויש מייל כזה, ואת שולחת אל המייל מכתב. איך את צריכה לזקק את המילים כדי שהוא ישמע בדיוק מה שהוא צריך? ואז אולי ידפיסו, כי יש במייל הזה מיליון מכתבים של יוניות, ואולי יגיעו לחור שהוא נמצא בו בחאן יונס או בסג'עיה או לא יודעת איפה, ואולי הוא יקרא את המכתב. המכתבים נולדו במצרים, בשבי. הפפירוסים הראשונים, נייר וכתיבה, נולדו במצרים. והם היו כותבים זה לזה מכתבי עידוד, כך כתוב במדרש, ופרעו היה חולה מזה. מגילות היו בידיהם שהיו קוראים בהם מערב שבת לערב שבת, מילות עידוד. אליהו. הרב אליהו דסלר נמצא בגלל המלחמה מאוד רחוק מבני ביתו וכותב לבני ביתו ולתלמידיו מלא מלא מכתבים. ואז הוא כותב על האהבה. איך נוהב בעם הזה? אויש, אנחנו שנתיים. אוי, למה אין אהבה? למה אין אחדות? איך פתאום לחיילים יש אחדות? מה הסוד? הרב דסלר הכי יפה, אני רודפת איתו אחרי בעלי בבית. הורגלנו לחשוב, חיים. הורגלנו לחשוב את הנתינה לתולדת האהבה, כי לאשר יאהב האדם ייטיב לו. אבל הסברה האמיתית היא, ואת זה רק אמהות לתינוק יודעות, כי יאהב האדם את פרי מעשיו, בהרגישו שחלק מעצמיותו בהם הוא. אם בן יהיה אשר ילד או אימן, וואי, איך בכיתי, ראיתי את הפצוע הזה שהגיע במיטה שלו, להלוויה של המפקד שלו, איתך, נכון, המדהים, איך מה השם הפרטי שלו? איך? אני רוצה להגיד אותו. הראל, איתך, והוא אמר, אני עכשיו מוכן למות בשבילו. אם הוא רק אומר לי עכשיו, אני עכשיו מוכן למות בשבילו. מאיפה זה מגיע? אתם חושבים שאת נותנת למי שאת אוהבת. לא נכון. את אוהבת את מה שאת נותנת בעבורו. כל אהבת הארץ הזאת ואהבת העם הזו שמתרחשת שם בעזה, זה כי הם נותנים את הכל. ואם צמח אשר נטע, או גם מן הדומם כמו בית אשר בנה, הוא דבוק למעשה ידיו באהבה כי את עצמו ימצא בהם. ולכן, כולם יחזרו מעורכי המלחמה, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה אהבתנו את הלוחמים. תהיה כאהבתנו את האירוסין. זו אהבה שתבוא מן הנתינה בלי ספק. אנחנו נותנות, אנחנו אוהבות, כל כך רוצות, ולכן יש לך לפעמים, אפרופו התמכרויות, נטייה לחשוב שאת אוהבת אותו, כי נתת לו הכל, 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 הכל. אני אוהבת אותו. לא תמיד זה באמת ככה. אהבה היא מרוב שנתן. את צריכה לראות שזו ברית. את לא לבד, גם פה יש אנוכיות בנתינה הטוטלית הזאת. את צריכה לראות שאת מקבלת גם ממנו. בנות, אנחנו בשבת מברכים חודש שבט. והשבת הזאת וכל החודש הזה מסוגלים למציאת זיווג לכל הרווקות כולן. למה? בפרשת השבוע, פרשת שמות, ליתרו יש שבע בנות רווקות, אף אחד לא רוצה להתחתן איתם, אף אחד. הן קמות בבוקר, יוצאות לראות את להשקות את הצון, ושמים אותם אחרונות ולועגים להם, כי הן בנות, שבע בנות, ואז מגיע משה למדיין. למה? כי הוא הרג איש מצרי שהיכה איש יהודי, היהודי הזה הלשין עליו לפרעו, שהוא הרג איש מצרי, הוא חייב לברוח. למדיין. הוא רואה את שבע הבנות האלה, הוא דוחף את כל הרועים, יש לו כזה חוש צדק מהאימהות שלו. כל כך הרבה נשים שבראו את המנהיג הזה, נשים שהושיטו יד, אז הוא מושיט להם יד והוא משקה להם את הצון והן חוזרות הביתה. מה זה מיהרתן לחזור היום? שואל אותם אבא שלהם, תמיד משאירים אתכן לסוף. והן אומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. לא נכון, הוא איש עברי. למה אתם אומרות שהוא איש מצרי? כותב הבני יששכר רבי צבי אלימלך מדינו. כשאת מגיעה לסוף הכוח שלך, כמו האדמה בחודש שבט, כמו אמא שנגמר לה הכוח, כמו משה שבא להושיע את עם ישראל ועזר למישהו והרג על הדרך איש מצרי, ועכשיו כולם רוצים לטבוע אותו, אבל הוא נלחם בעזה, תרדו לו מהווריד, אחר כך תעשו ועדת חקירה על כל הזה, מה אתם רוצים מהחיים שלו עכשיו? ופתאום הוא שומע שהנפילה הכי גדולה היא פעם בחיים שלו. היא זאת שהביאה לו את אהבתו, איש מצרי שהוא הרג, הצילנו מיד הרועים. כמה פעמים נראה לך שאת בורחת? את בעצם רצה לזרועותיה של אהבה ענקית. מדוע עזבתן את האיש? שואל אותם אבא שלהם ואומר הבני יששכר, איש בגימטריה שבט, חודש שבט, והם אומרות, האיש עזר לנו וגם דלו, דלה לנו, חודש שבט מזלו, דלי. כך אומר הבני יששכר, השדכן הראשון בהיסטוריה, קראו לו אליעזר, דמשק אליעזר, דולה ומשקה מתורת רבו. שבט זה הרגע שהפסקת לחכות לאהבה, שלום, ביי. הפסקת להוציא מתוכך כוח, כי כבר אין לך לילדים האלה, לחיפוש הזוגיות, לשלום בית עוד פעם, להיכנס ללב של הילדה הזו, לחפש קריירה, לעשות דיאטה, נגמר, אין אמא. כשאין אמא, מגיע גבעול רך כרחמים, עם כל הסכנות של הלבלוב והשמשות, ומשהו פתאום יצמח לך, מהאיש מצרי הזה, שזה הפלטה של החיים שלך, איך נכנסתי לזה בכלל, ורציתי לעשות רק משהו טוב, ואיך זה יצא רע, ואני בורחת. אני בעצם לא בורחת, אני גבעול, אמיץ, רך כרחמים, שקם עוד הפעם בבוקר, ומנסה לגדול. אני מאמינה בנשים צומחות, אני מאמינה שזה קורה עדיין, שהאישה צומחת שוב. אני מאמינה ביכולת של אישה לא להיות שבויה אף פעם. קוראים לה עברייה. מה זה עברייה? כל החיים את בגיל המעבר, עוברת, בוא נעבור דירה, בוא נעביר את הרהיט הזה לפה, בוא נעבור בית ספר, בואי נעבור תסרוקת, בוא נעבור בגדים, בוא נעבור... אישה כל הזמן רב עונתית יכולה לעבור ממצב למצב, לא להתמכר לשום עצם. אז אנחנו נמצאות היום עם אומני הבחירה הגדולים, תדליקו נר לרמב״ם, וביום רביעי בערב תדליקו נר לרבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא, ולרב דסלר, ולכובסת שקמה כל בוקר ומנקה את כתמי העולם, אף פעם לא מכורה ללכלוך ולכתמים קשים שלא יוצאים. כן, נשמה שלי. רבי יעקב אבוחצירא, ערופה אשכונה, נננננו, נכון. אפרופו הצניעות של הדתיים הלאומיים והצדיקות וההתגייסות, אז הרב אלישע וישיליצקי, ואני אספר סיפור רק כי אנחנו חייבות לשמוח כל הזמן וחייבות, אין מה לעשות, וכל הזמן תזכרו שהשמחה לא תהיה שלמה, זאת הסיבה שנורית שברה פה בברוטליות את הקיר, זכר לחורבן בית המקדש. הרב אלישע וישיליצקי, זה סיפור קטן ענק, הייתה מסיבת פורים אצלו בבית, והתלמידים ירדו ואומר, אני מבקש מכם, תעצרו רגע, וכולם היו שיקורים, אבל כשהוא דיבר, כולם עצרו, והוא אמר להם, יש כאן משפחה שכולה בבניין. אז אפילו שאתם בחג הפורים, אתם יורדים עכשיו בשקט, בשקט, וזוכרים את הצער של מי שאין לו. אז בואו נהיה ברית, בואו ניתן מה שאנחנו יכולות לעם הזה, כי זה הסוד היחיד לאהבה. בואו ניתן לעצמנו הגדרה עצמית. אני רוצה 3 תכונות שלך. מחר בבוקר את מביטה במראה וכותבת 3 תכונות טובות, טובות, רעות יש לך 200. 3 תכונות טובות, טובה, מצחיקה, לא יודעת מה, יודעת לפרגן. את חייבת זהות שהיא לא שלמה, זהות שהיא תמיד כן ולא, כי קוראים לזה ברית, את אף פעם לא יכולה להיות מושלמת. ורק אז לבקש מהקדוש ברוך הוא חיבור למישהו אחר, לצמוח שוב בחודש החשוך הזה, אבל המאוד מאוד מאוד חגיגי ונשי, חודש של אימא, אדמה. שאלות, הגיגים, צלונות, מי רוצה להגיד מה? איך? למה השיעור נגמר?
כי יש לה רבנית חיים?
כי יש לה רבנית ניחום אבלי, האמת. אבל זה לא היה, זה היה קצר? לא, השקשתי את עצמי לדעת.
זה היה מעניין.
אבל אני באמת רוצה לברך אותנו באהבה, רוצה לברך אותנו בבחירה, שנהיה נשים חירות, בעזרת השם. ואסור להזמין אותם ליום רביעי?
לא.
זה רע.
הם צריכים להיות אחות של, אשתו של, אמא של, גיסה של.
מי שאחות של, גיסה של, סבתא של, דודה של, או סתם מוכירה של זקה, אז יש ערב גדול ביום רביעי, בעזרת השם, לכל נשי המתנדבים, ואת אני חושבת... הראשית לגמרי, הראשית לישראל. שיהיה בשורות טובות!